הרב בני לאו, שמואל א', פרק ט"ו.
עצרנו את הפרק הקודם בבניית הכוח, בניין הצבא של שאול. זה נראה כאילו בשורה טובה, שאול בונה צבא גדול, מצליח להילחם בכל העמים שמסביב, הוא מצליח גם לבנות את עצמו כמלך, שהכל יודעים את כוחו, ראה שאול כל איש גיבור וכל בן חיל, ויאספהו אליו, כך נגמר הפרק הקודם. זה נראה כאילו טוב, זה נראה כאילו טוב, אבל אז מיד מגיע הפרק שלנו, פרק ט"ו. הפרק הזה ששם זרקור, מצלמה עם זום אין, לתוך אירוע מאוד קונקרטי של שאול, מלמד אותנו את סיום הקדנציה של שאול, גם אם עדיין שנים רבות הוא ימשיך למלוך. הסיפור שלנו, פרק ט"ו, עוסק בסיפור העמלקי, מלחמה שונה מכל המלחמות. אם המלחמות הקודמות היו מלחמות פוליטיות גיאוגרפיות, כשסובבות את אויבי ישראל מהמואב, עמון, אדום, הפלישתים, בכל מקום יש אויב שמנסה לכבוש את ישראל, לחסל אותו כלכלית, לנסות למגר את היישובים, מול כל אלה הצליח שאול כנראה יחד עם צבא שהולך ונבנה באופן מרשים ביותר. שאול בנה צבא. אבל עכשיו יש מלחמה אחרת. פתאום שוב שמואל הנביא מגיע לדבר אל שאול ואומר לו בפקודת האלוהים, עכשיו לך והקית את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו. והמתה מאיש עד אישה, מעולל עד יונק, משור עצה, מגמל עד חמור. אנחנו יודעים, כל מי שעוסק בסוגיית עמלק, של מחות תמחה את זכר עמלק, מהרעיון הזה של מלחמת עמלק עד כלות, עד חורמה, מלחמה שהשאלות המוסריות מרחפות מעל ראשה. המלחמה הזאת כאן כרגע נמצאת בתור השלמה. אחרי שסיימת את המלחמה הפוליטית, המדינית, הלאומית, אחרי שנהיית חזק, אספת את בני חיל, נהיית סוג של מצבי, מלך מצבי, עכשיו פונה שמואל אל שאול ואומר, הקומה הבאה. הקומה הבאה זה לזכור שארץ לא נקנית רק בדם של אויביה, אלא יש גם תודעה. התודעה היא תודעה של שלטון האלוהים על פני הארץ. שלטון האלוהים מתבצע על ידי פעולה שנקראת החרם. עמלק הוא זה שמנסה כל פעם לרמוס ולדחוק את ישראל. ראינו את זה בספר שופטים פעם אחר פעם. בכל קואליציה שתהיה של שונאי ישראל, שם יהיה עמלק. תמיד תמיד יזנב את הנכשלים. עמלק יהיה זה שישים את ידו בצורה מטאפורית על כיסא האלוהים, יד על כסיה, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. השלטון של האלוהים על הארץ יתבטא בחרם מוחלט, באובדן מוחלט של העמלקי. ועכשיו מצווה שאול להילחם ולהחרים, החרמתם את כל אשר לו. כדאי לשים לב כבר עכשיו שהמשימה הזאת של להחרים אומרת, זה לא מלחמה שלך, זה מלחמה שלי. אתה תילחם, אבל בשמי, בשם האלוהים. והמשמעות של מלחמה בשם אלוהים, בשונה מכל מלחמה אחרת, זאת מלחמה שהלוחמים לא מקבלים שלל. הדבר הרגיל הזה, שחייל חוזר מן המערכה וזוכה לקבל שלל, סוג של פיצוי או שכר, על היותו לוחם לטובת המדינה, במקרה של מלחמת דת, מלחמת העמלקי, אין שלל, לא תחמול, המתה מאיש עד אישה, מעולל עד יונק משור עצה, כל הטבח הנורא הזה שאנחנו רואים מול עינינו, אינו אלא ביטוי לכך שיד אדם לא נוגעת באדם. האדם כאן הוא בעצם נכבש אל האלוהים, ולא תחמול במובן הזה, לא תיקח לעצמך, לא תחמול זה לא במובן של תהיה רחמן, תהיה רך, תחמול במובן הזה שתרצה לקחת לעצמך, אין עצמך במלחמת עמלק, יש מלחמה עד חורמה במובן של חרם. שאול שומע בדבר שמואל, אוסף את האנשים לפי התיאור 200 אלף רגלי, זה צבא ענק, אם אנחנו זוכרים את 600 הלוחמים שהיו איתו בקרב במכמס, בקרב הראשון, עכשיו אנחנו עם 200 אלף רגלי, כנראה עברו שנים, והצבא הפך להיות צבא מרשים, ויש פה קריצת עין, חוץ מ-200 אלף רגלי, יש עוד 10,000 איש יהודה. למה זה כתוב? כדי להגיד לנו יהודה, כל הזמן נבדלים. ההפרדה בין שבט יהודה לשאר השבטים הוא DNA של סיפור התנ״ך, נגיע על זה כמובן בהמשך. שאול מגיע למרדף עד עיר בעמלקי וירב בנחל, ואז הוא עוד עושה מעשה מוסרי שמסיר את הקיני, את שבט הקיני, שזה כנראה בני בניו של יתרו חותן משה, ואומר, אתה עשית חסד עם ישראל בעלותם ממצרים, ולכן אתה לא על, על הכוונת שלי, תסור. ואכן הקיני שר מתוך העמלקי, ויח שאול את עמלק, מחבילה בו החשור, אשר על פני מצרים, קרב דרומי, קרב נגבי, כל הנגב פרוס לרגליו, והוא תופס את הגג מלך עמלק חי, ואת כל העם החרים לפי חרב. עכשיו יש פסוק שצריך לשים לב אליו, פסוק ת', ויחמול שאול והעם על הגג, ועל מיטב הצון והבקר והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב, ולא אבו אחרימם, וכל המלאכה נמבזה ונמס אותה החרימו. אם אני מפרש את זה במילים פשוטות כך, אנחנו רוצים גם במלחמת הדת הזאת, מלחמת החורמה הזאת של המלאק, אנחנו המפקד והלוחמים, אנחנו רוצים להנות, אנחנו רוצים את הארץ ולא רק את השמיים. יש פה ערבוב שבין הדתי והלאומי והאנושי. ויחמול שאול ועם זה לא רחמנות, אלא זה הרצון להנות מן השלל, רצון להנות מן הניצחון. מבחינת שאול, כשהוא חומל על הגג, הוא לא מרחם על הגג, הוא רוצה להביא את הגג חי בתור סמל ניצחון. הנה המלך בידי המלך. מלך בשר ודם אגג בידי מלך בשר ודם שאול. זאת מלחמה ארצית ולא אלוהית. וכשהעם רוצה לחמול על מיטב הצון והבקר ועל כל הטוב, הם לא באמת רוצים לתת לאלוהים. הם נותנים לאלוהים את הבררה, את כל המלאכה נמבזה ונמס, אותה החרימו. זאת אומרת, אלוהים יכול להסתדר גם עם סוג ג'. אנחנו לא צריכים לבזבז את מיטב הצון ואת הבקר ולתת את זה עולה על המזבח. בואו נעשה מנגל טוב, בואו נקח את המיטב אלינו ואת הבררה ניתן אליו. התמונה הזאת, התמונה הזאת של בלבול מערכות, שהמלחמה הזאת שהייתה אמורה להיות חרם ללא מגע יד אדם, חרם במובן של אין שלל ואין הנאה ואין איזושהי תמונת ניצחון של המלך על המלך, הדבר הזה התערבב לגמרי בסוג של חמלה, לא של רחמים, אלא חמלה במובן של התאווה, של אובדן ההכרה למה המלחמה הזאת נועדה. ולכן, ורק לכן, מגיע שמואל בצו האלוהים עכשיו אל שאול ואומר, זהו, הכל נגמר. השם שולח את שמואל לפסוק נורא, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. ניחמתי כי המלכתי, שאול לא יצלח לשושלת מלוכה. שמואל כואב את זה נורא. לשמואל עדיין נראה ששאול יכול להתאים למלכות שמכירה במלכות שמיים. והוא זועק אל השם כל הלילה, לא עוזר שום דבר. שמואל קם בבוקר, זו תמונה עצובה, זו תמונה מלאת כאב. אתם זוכרים את הנשיקה המתוקה הזאת שהייתה בין שמואל לבין שאול, אז כששאול הלך לחפש את המלוכה, כנראה שנים עברו מאותו סיפור, אותה חוויה אינטימית ששמואל נתן מרוחו אל שאול, נתן לו את הרוח להיות קצת מן הנביאים. הוא ראה אותו כאיש חזק מבחוץ וחלש מבפנים. אדם כזה יכול לציית לדבר האלוהים, לא יסור מדבר האלוהים. הוא יהיה נאמן לנביא. הוא היה ממש קרוץ לעיניו של שמואל. שאול היה קרוץ מהחומר הנכון. ופתאום הדחה. אחרי שנים, יש פה מדינה, יש פה צבא, שאול הצליח למגר הרבה מהפלישתים, הוא הצליח את עבר הירדן המזרחי, הוא הצליח לייצר פה משהו שעד עכשיו לא היה. ועכשיו בבגידה הזאת של שאול במלחמת החורמה בעמלק, בא אלוהים ואומר, אתה לא ראוי, אתה לא תהיה, אתה לא תמשיך שושלת. נחמתי כי המלכתי את שאול למלך, אומר האלוהים. איזה תחושה איומה, איזו תחושה, זה מין הלם שאומר הכל נגמר. ושמואל עושה את דבר האלוהים, יורד לפגוש את שאול. שימו לב גם איפה זה קורה, הרי המלחמה בכלל נמצאת באזור הנגב. שאול מקים לו יד, בפסוק י"ב נאמר ששמואל שומע בא שאול הקרמלה והנה מציב לו יד, איפה זה קרמל הזה? בדרום הר חברון. אם אתם רואים את המפה, היינו במלחמה בנגב ובערבה, עלינו מאזור ערד לכיוון דרום הר חברון, לכיוון יער יתיר, הגענו לקרמל, ושם הוא עושה לא פחות מאשר אנדרטה. הנה מציב לו יד, יד לניצחון, אתה לא מבין, אתה התבלבלת לגמרי שאול. ואז, אחרי שהוא מציב לו יד, הלך שאול אל הבסיס האורפי שלו, הולך לגלגל, ולשם, לנקודת הנקודה הראשונה הזאת, הגלגל תמיד תהיה נקודה ראשונה ואולי גם נקודה אחרונה, לשם הולך שמואל לפגוש אותו. הוא פוגש אותו, הולך אל הגלגל, ואז רואה שאול את שמואל ואומר לו את המשפט הבא, ברוך אתה לאדוני, הקימותי את דבר אדוני. מה זה? האם אתה מאמין למה שאתה אומר? ברוך אתה אומר שאול לשמואל, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם, באמת הקימות את דבר השם, עכשיו כשעשית לך יד ואתה ניחמת וחמלת על הגג, והעם חמל על מיטב הצון, ואז ויומר שמואל, ומה כל הצון הזה באוזניי? וכל הבקר אשר אנוכי שומע? מה זאת אומרת, הקימותי את דבר השם? מה זה כל הצון והבקר? ויומר שאול, מעמלקי הביאום, אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר, למען זבוח לאדוני אלוהיך, ואת היותר החרמנו, כאן כבר אנחנו מדורדרים אל עולם השקר. אשר חמל העם, אדוני, ויחמול שאול והעם. מקודם ידענו היטב שאת הקונספירציה הזאת של חמלה, כאילו חמלה, אבל הרצון להשתלט על מיטב הצון, מיטב הבקר, אתה, שאול, יחד עם העם, אתה חמלת. עכשיו, באובדן עמוד שדרה של מנהיג, אתה מחפש להשליך את האצבע המורה שלך אל קורבן אחר. העם חמל, לא אני. איזו חוסר מנהיגות. כאן פתאום נחשף שאול בערוותו. פתאום אנחנו מבינים שאול, בחור, טוב, לא יצלח למלוכה. אדם שלא מסוגל להישיר מבט אל החטא ולהגיד, אנוכי, חטאתי, אני עשיתי, אלא משליך אצבע אל האחר, מחייב את העם בחטא, האדם הזה לא יצלח למלוכה. ואם זה לא מספיק, הוא עוד מנסה להתייפות ולהגיד, כל המיטב הזה למען זבוח להשם. ויומר שמואל אל שאול, הרף ואגיד עליך, הרף, זה ממש סתום את הפה. ואז הוא נותן לו על הראש, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, איזה ביזיון, הפכת להיות כמו איזה איש קטן, איש קטנוני, מחפש אשמים, אתה אמור להיות ראש, אתה אמור להיות מלך, אתה לא מבין את תפקידך, למה לא שמעת בקול אדוני, ותעת אל השלל, ותעש הרע בעיני אדוני, הנה כאן, בלי כחל ובלי סרק, אומר שמואל את הדברים ישירות, עטת אל השלל, המלחמה הזאת הייתה אמורה להיות נטולת שלל, ואתה לא שמעת בקול אדוני, ותעת אל השלל, ולכן ותעש הרע בעיני אדוני. וממשיך, שאול עוד לא מבין את גודל החרפה, ויומר שאול אל שמואל, שמעתי בקול אדוני, ואלך בדרך אשר שלחני אדוני, והנה אביא את הגג מלך המלך, ואת המלך החרמתי, ויקח העם, מהשלל, צון ובקר, ראשית חרם לזבוח, הוא ממשיך להסתבך בתוך ההכחשה שלו. איזה ממש נורא. אתה לא מסוגל להכיר בחטאך. שמואל צועק עליו, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כי שמוע בקול אדוני, מה אתה מבלבל לי את המוח על עולות וזבחים? יש פה דבר השם. הנה שמוע מזבח טוב. להקשיב בחלב אילים, זה אחד המשפטים שיהדדו בכל ימי התנ״ך, כשעומדת ההקשבה לאתיקה, לפנים, למוסר, לדבר האלוהים, לעומת הפולחן החיצוני, אתה לא מבין? חטאת קסם מרי ואבן וטרפים הפצר, אתה סתם עושה פולחן, ועכשיו גזר הדין. יען, מאסת את דבר אדוני, וימאסך ממלך, אתה מאוס במלוכה. וממשיך שאול, חטאתי, הנה, זה נראה כאילו הוא מכיר בחטאו, חטאתי כי עברתי את פי אדוני, וגם את דבריך, למה? כי יראתי את העם וישמע בקולם. הוא עכשיו אומר, אני יראיתי את העם, אני הייתי נתון בידי העם. והוא מבקש, תשוב עמי ואשתחווה. שמואל מסרב, לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר השם. אתה מאסת את דבר השם, זה לא רק יראית את העם. אתה מאסת את דבר השם. ועכשיו שמואל מסתובב ללכת, יש פחלוקת מה בדיוק קרה פה, הפירוש הפשוט ששאול תופס בכנף מעילו של שמואל, אין שמואל ללא מעיל, אותו מעיל שעשתה לו אמא, המעיל שמימים ימים הייתה מעלה לשילו, אותו מעיל מלווה את שמואל בכל צמיחתו, גם כשנגיע לבעלת האוב, בסוף סוף סוף אחרי מותו של שמואל, גם שם הוא יהיה אותו מעיל, וגם כאן, קורא שאול את כנף מעילו של שמואל, ויאמר אליו שמואל בחמת זעם, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך, ונתנה לרעך הטוב ממכה, וגם נצח ישראל לא ישקר, ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. במקום הזה, עוצר שאול בפסוק למד, ויאמר חטאתי. זהו, אני לא מחפש יותר תירוצים. עכשיו אני מכיר בחטאי, רק בקשה אחת, אני צריך תמונת סיום, אני צריך שתכבד אותי נגד זקני עמי ונגד ישראל, בוא איתי תשתחווה. ושמואל עושה את הג'סטה הזאת לשאול, ובא יחד איתו, והם משתחווים להשם, ובשלב הזה עוד אגג מלך המלך מנסה ללכת מעדנות, ולנסות להתייפות במילותיו אל שמואל, שר מר המוות, שמואל לא יעשה לי דבר, שמואל הוא איש הרוח, שמואל הופך להיות איש החרב, כאשר שקלה נשים חרבך, יאמר שמואל לאגג, כן תשקל מנשים אימך, וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל.